properly start the yan shala yisur lelechet larkal chashav shemenachon nachon gam ken lelechet eshu tzad dechora ma b'met the tokev shel mishpatim b'medinat Yisrael. Va'az nireh eich ze mashpia al yisur larkal makir hem ze yatir del gamre וגם כן זה מאוד גם אם אני סובר שיש עדיין איסור ערכאות, השאלה הזאת אם חוקי מדינת ישראל משפיעים, באמת יהיה מאוד מכריע איך הבתי משפט התורניים אמורים לפסוק. כלומר, יכול להיות שאני חייב ללכת לבתי דין תורניים, אבל במקרה שיש פיצול בין דין תורה ובין דינים אזרחיים, מה הם אמורים לפסוק? לפי חוקי המדינה או לפי מה שכתוב בשולחן ערוך? אז כאן יש כמה אופציות שונות. היום נלבן את הצד של דין דמלכותא דינא ודין המלך. כמובן, כשאני מדבר על דין המלך, כאן יש לנו איזשהו מצב ייחודי שבאת דין המלך בלי מלך. אין לנו, אולי ביבי חושב שהוא מלך, אבל הוא לא. כלומר, יש איזושהי סמכות שמוקנית למוסדות השלטון שיש לו דין, אולי, אני קורא לזה דין מלכות. אפשר לדבר על דין מלכות הדינה ונעמיק ונעסוק בזה קצת יותר. ויש אופציות ככה לתת איזשהו תוקף לחוקי מדינת ישראל בכמה דברים, כלומר שהם די שוליים, צדדיים, לא דרך המלך תרת יש משמע, אבל איך שניתן לסדר, וזה מבחינה מעשית זה בוודאי תורם את היכולת של בתי דין רבניים לשתלב בתוך ובאמת לקחת שיח בדיון הכלכלי ולחיי החברה הכלכלית במדינת ישראל. אם אני שומר על בתי דין אפילו תורניים בתוך הדל דמות של ההלכה, כמו שכתוב, כמובן שאני מדבר כתוב שחוץ מהסימנים שעוסקים בדין דמלכות הדינה שהם די רחבים, אבל דיני שומרים, דיני שיבוד נכסים, דיני חברות, דיני נזיקין, כל הדברים האלו מאוד מאוד קשה לפסוק בלי התייחסות לדין האזרחי. אז יש אופציה או לקבל, אפשר לפסוק, אבל לקבל תוצאות שמאוד מאוד חורגות ממה שמקובל, ובעצם יש סיבות למה שמקובל, שזה משרת את הגלגלים של הכלכלה, ובעצם זה ישיר מצב כזה שבאמת בתי דין תורניים אפילו פחות ממה שמגיעים היום יגיעו. ההצדקות האלו, יכול להיות שזה תקנת הקהל או מנהג הסוחרים, שזה דברים די דומים, אולי זה ממש אותו דבר. יכול להיות, ניתן לדבר גם כן על יצירת אומדנה ותנאים בכל הסכם, וזה למשל בדיני עבודה, אז יש הרבה, כמובן אין מה שנקרא פיצויי פיטורים במדינת ישראל, אין דבר כזה. שאין דבר כזה בתורה, אתה שכיר יום, אתה אומר לו בסוף היום אל תבוא מחר, וזהו, אומרים לו שלום. ובחוקי מדינת ישראל נותנים פיצויי פיטורים. אפשר להגיד בגלל שזה דין התורה, זה יוצר איזשהו אומדנה בהסכם המקורי. שבאמת חוקי המדינה הם יוצרים את ברירת מחדל. אפשר לדבר גם כן על הרחבה ועבודה על דין זה, על דין אחר, ובאמת לנסות לדחוף כל דין עד הקצה שלו. רב זוכנשיין הזכיר את זה בדין הדגמי, אתה צריך להרחיב דין הדגמי, גם רב אשר וייס כתב המון על זה, וזה אפילו, אם אתם יודעים, זה באמת זכה, האמירה של רב זוכנשיין מצוטט באחד מהאחרות משפט של השופט רובינשטיין, שיש מדין הדגמי שאני ערכתי. אז זה קיבל תעודה, וזה נקודה, זה גם כן אופציה. לקחת את המסגרת של שולחן ערוך, אבל לאבד אותו קצת, להתאים אותו למציאות כלכלית. Okay. כאן יש לנו ביטוי מאוד מעניין ברב קוק. אלה שמדרב כאן, הוא מדבר על הרמב״ם, לא ניכנס לדיקים בלשון שם. אפשר ללמוד להתחיל להיא המצווה בכך. כלומר נביא וסנהדרין, אבל אם היא מידו ישראל מלך בלא נביא, גם כן הרי זה מלך לכל מצוות המלוכה. כאן הוא אומר שיכול להיות שצריכים לעשות את זה, או שזה מצווה לעשות את זה, או לכתחיל לזה, זה הדרך הנכונה לשאול נביא, אבל בעצם זה לא מעכב. דיני מלוכה יכולים לחול גם בלי מלוכה, גם בלי הסכמת נביא, אם מה? הם העמידו ישראל. וחוץ מזה נראים הדברים שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי אומה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלו הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה. אז כאן הוא טוען טענה אחרת, שבעצם הדרך למנות מלך, להסמיך מלך, זה לא רק להסמיך מלך, כאילו להגדיר אותו כמלך, ובגלל שהוא מלך אז יש לו סמכויות מסוימות. נגיד כהן גדול, איך בוחרים כהן גדול? אני אפילו לא יודע, אבל איך בוחרים אותו? אז הקבוצה שבנים בוחרים בו, הם לא מצילים הסמכויות שיש בהם על הכהן גדול, אתה צריך את הסכמתם, כך בוחרים. אבל זה לא שכל אחד מהם יש לו איזשהו רביעית או אחד מעשרת אלפים מסמכות של כהן גדול, והם מעבירים אותו לכהן גדול. זה תהליך הבחירה של כהן גדול. הסמכות של כהן גדול והכוח שלו זה מוקנה בגלל שהוא עומד במקום אהרון הכהן. אז כאן מה שרב קוק אומר, וזה לא, זה לגמרי לא פשוט, שסמכות, אם הדרך הבחירה שהמלך עובר דרך העם, בהיעדר מלך, אז בעצם האומה יש לו את הסמכות, ובכוחה להסמיך או להעביר את זה לכל גורם שתרצה, שהם ירצו. אוקיי, יש פה, יש כאן ציטוט שרבי תמיד היה מרגול בפומה. בואו נראה את זה, זה דבר מאוד מעניין שמאוד מחזק את הקו הזה שרב קוק הגה אותו, גם רב ישראל גם כן קצת מרחיב את זה. רב חונה אמר, אולי זה רב חונה? הייתי צריך לזרוק ב... כן, לא חשוב. כל אותן שישה חודשים שדוד בורח מפני אבשלום בנו, בסעיריה מתכפר כהדיו. אז בעצם דין המלך היינו מופקע כשהוא לא מתנהג כמו מלך. כשהוא בורח ומתחבא, הוא לא נוהג כמו מלך. אין לו דין מלך. אבל נראה דבר תלוי בעם. בכל שקיבלו עליהם למלך, מחויבים לסור על משמעתו. וגם בהם הדבר תלוי להורידו מגדולתו. כי דעיתי בירושלמי, שדוד כל הזמן, כל הימים שברח לפני אבשלום, היה מתכפר בסעירה כהדיון. ואף על פי שנמשך תחילה על פי הדיבור, למה על שם הדיבור, על פי הדיבור. וכן משהו פשטי, דקרא מקרב אחיך, תשים עליך מלך, תשים את מלך תלוי בעם. אז כאן הוא בפירוש, הוא מדבר גם כאן על הסרת מלך, וגם כן על שימת מלך. כמו שאמרתי, יש, רב קוק, כאילו הולך צד נוסף, כלומר, רב קוק פחות או יותר אומר את זה כשני דברים. וכאן זה לא בדיוק, זה לא מוכרח. כלומר, יכול להיות שיש פה תהליך מינוי שאולי מותנה בעם, ואולי הנביא ושאר הדברים לא מעכבים, או הם מעכבים קצת, או הם מעכבים במצווה, או הם לא דינים אולי קורבן, אבל מבחינה פוליטית הסמכויות נשארות בלי נביא, זה לא בהכרח להגיד, כלומר הם... כלומר, לא, כלומר, יכול להיות שזה מינוי המלך ובהסכמתם, כאן זו תפיסה עוד יותר קיצונית שסמכויות המלך נובעים מהעם, ומל העם יכול איך שהיא לשנות את הדברים. אוקיי, אז זה בעצם אני אומר שבאמת הסכמת העם זה אינו רק תנאי או דרך להגדיר מלך, וכאן ניתן לדבר על, על, על שתי אסכולות שונות, שהם, יש להם איזושהי שונות, שונות ביניהם. אופציה אחת, להגיד שבעצם יש לי כל מיני זכויות ממון. יש לי בעלות לכסף, יש לי... אני יכול לעסוק במסחר, יכול לעשות כל מיני דברים. אני מעביר הסמכויות האלו, ואני מוכן לקבל עליי מלך לשלם מיסים כדי שיהיה לי בתי ספר. אני מוכן להתחייב לשלם מיסים כדי שיהיה צבא וכדי שיהיה דברים טובים במדינה, ולטובתי שיהיה מדינה ולא יהיה אדרמוסה, וממילא אני מעדיף לשלם קצת, ואני יודע שזה יעלה לי כסף, אבל לא חשוב. יש איזשהו ציטוט ששוכח, יש משהו כמו שהמס זה בעצם מה שאני משלם כדי לחיות בחברה מתורבתת. ומאלה זה בעצם הבסיס יחיד. כל יחיד ויחיד יש להם מבחינה טבעי זכויות בלתי מוגבלות, ובגלל שזה לא טובת כל האנשים שיהיה פה איזושהי מערכת משפט, אז כל אחד בעצם מוותר על חלק מסוים לטובת הכלל, לטובת הכלל, וזה נוהג גם במלך וגם במלוכה, או בכל, בכל שיטת ממשל. אפשר לדבר על דבר אחר, שאני מקבל את הרושם הזה, שזה בתוך דברי רב קוק, שזה יותר עניין ציבורי. כלומר, נכון, זה לא שדני וולף וכל אחד מהם יש לו את הסמכות הזאת, יש לו זכויות בלתי מוגבלות, ואז הוא אומר, בואו כולם נשתף פעולה ונוותר על החלק הזה ונחיה ביחד. אבל יותר שיש פה איזושהי אומה ישראלית שיש לה איזושהי סמכויות ציבוריות. ואותן סמכויות הוא יכול להציל על מלך, יכול להציל את זה על גוף מושל אחר. מה אנחנו מבינים בין הגישות, וכאן נראה את זה, זה בעיה שבאמת הרבה, גם כן הלאק וכל הפילוסופים בתורת המדינה דנו בו. אני אומר לא, לא אני לא רוצה, אני אסתדר לבד, אני אעלה על איזשהו דבר בשמרון, אני אקנה כלבי שמירה, כמה מגים, יהיה בסדר, אני לא צריך אף אחד, אני אגדל, אני לא צריך את המסחר, אני לא צריך, תן לי להסתדר לבד. האם זה תקף מבחינה מוסרית? והאם יש אולי גם כן בצורה קיצונית, האם סמכות לרוב ללחם איתו, לכפות את האמות מידה שלהם על אותו איש? אז זה באמת שאלה. בכל אופי האופציה הראשונה אינה חינמי, לא יכול, הוא אדם אחד מחליט שזהו, מספיק עם מס הכנסה, הרוויח מספיק כסף, יתבודד יקים חווה בווייקו טקסס, שמעת על זה? אנשים כאלו, וה-FBI הרג אותם, זה סיפור. ואז יש קבוצות כאלו, והוא אמר לי, ואין לי חלק במדינה הזאת, ואני אתארגן לבד, יקים תת מדינה, ו... בסדר, אז האם יש לזה איזושהי הצדקה מוסרית? אוקיי? לפי דעה הראשונה, שזה באמת ויתור של כל יחיד ויחיד, שכל יחיד ויחיד מעביר ה... כמו שאני יודע, יש לנו קבוצת חברים באלון שבות, ויש אחד שהיה לו צריך ניתוח, אז כולם נפגשים וזורקים כסף כדי שזה יסתדר, אז גם כן, לטובת הכלל, כולם מוכנים להקריב קצת מהחופש הפעולה שלהם, לטובת הכלל לתוך הזה, וליצור ממשל. או שאני אומר לא, זה באמת סמכויות ציבוריות, ויש איזשהו כוח ציבורי שזה מעביר, איך מחליטים? על ידי רוב הציבור, על ידי נביא, ואז המקום של הנביא הוא גם כן כחלק מגיבוש התהליך של הסכמת העם, כשאולי התפיסה של העם זה לא רק לפי רוב, אולי יש גורמים אחרים שניתן להשביר. כאן אני, אז מה נפקימינות? נפקימינה אחת יכול להיות מישהו שמסרב, שאומר, לא מסמן וי בהסכמה שלו. אופציה שנייה, שזה גם כן דבר מעניין, מה קורה לגבי נוכרים. אם אני אומר שזה באמת ויתור על סמכויות היחיד, שכל יחיד ויחיד בא והטיל את, אמר, אני מתחייב לשלם מיסים, אני מתחייב להתנהג לפי חוקי הכנסת. אז לכאור הדבר נוהג גם כן בנוכרים. אנחנו בסדר, נוכרים אין להם קדושה, יש להם סמכויות, יש להם זכויות, יש להם קנייני ממון. אז לכאור, אם אני אגיד שזו הסכמה כללית שכל אחד, שכולנו כיחידים, לכאור צריכים להגיד למסקנה שאין, כלומר, חייבים לשתף נוכרים כשווי הארץ. לפי האופציה השנייה, שזה הציבור, אז כאן זה יותר מפוקפק. כלומר, אם אני אומר שבעצם הזכויות שלי ושלך, ואנחנו כאילו גזרנו את הבעלויות הממון שלנו לטובת הכלל, ואמרנו, על נושאים מסוימים אני אבטל לכנסת. אז אחר, הנחרים הם גם כן בתוך הסיפור הזה. גם כן, יש להם גם כן זכויות ממוניות ואחרות. מה, איך אני אגבה? אני צריך לגבות מהם מיסים, בגלל שהם יסכימו. אז אני צריך שהם יסכימו. והם לא מסכימים, אז לכאור אין לי סמכות לכפות עליהם. זה סתם גזר. אם אני אומר לא, שבאמת יש מלכות כאן, ואני מעביר את הסמכות של כלל ישראל למלכות, אז כאן הסיפור הוא אחר. וכאן אני עדיין יכול להגיד שתשמע, זו החלטה שלי שאני משתף נחרים. כי זו החלטה שבמגילת העצמאות, שזה, לא זוכר, מסתכל, אתם מכירים את זה. אז, אבל זו החלטה של עם ישראל לשתף גם כן נחרים, אבל זו בעצם ההחלטה הזאת, שהם החליטו וזה לא מחויב. כלומר, החליט במצב הנוכחי, בעצם החליט. נראה כמין אחרת שהיא גם כן מאוד מעניינת, אולי נדבר עליו גם כן בסוף הדברים, נחזור לנקודה הזאת, מה קורה לזכויות הפרט? חופש הדיבור. למה המדינה לא יכולה לכפות עלי מגבלות בחופש הדיבור? אם אני אומר שכולנו הסכימו בהתחלה, ובאמת זה, יש פה איזושהי אמנה של היחידים, אז כאן מחר, בגלל שזה לא כלול בתוך אותו אמנה, אנחנו ייסדנו מדינה דמוקרטית שבו יש פה חופש הדיבור. אבל מבחינה עקרונית לא. כלומר, מבחינה עקרונית אין שום דבר בחופש הדיבור שמוגן. מה שמגן עליו שההסכמה המקורית נתן לי כמה דברים שלא שמתי בתוך הקופה הציבורית. הייתה קופה ציבורית, יש לי ערימה של זכויות בפניי, ושמתי כמה מהצ'יפים האלה בתוך השולחן, וחלק מהם שמרתי לעצמי. וחופש הדיבור זה אחד מהצ'יפים ששמרתי לעצמי. אבל אין שום דבר ייחודי בזה. אם אני אומר כאופציה השנייה, כאן נפתח פתח מעניין, זה... המהלך הזה הוא קצת פרדוקסלי אם אתה חושב על זה, שלא, שזה דבר עקרוני. כלומר, שאולי יש דברים מסוימים שמופקעים מהציבור. אם הציבור יחליט, ולא היחידים, אז כאן אני יכול לטעון, אני חושב שרצוי, וממש ממש סביר לטעון, שיש דברים מסוימים שבכלל לא מקנים לציבור. הציבור לא יכול לכפות עליי הדעת, זה שאלה מעניינת. הציבור לא יכול לסגור פיות, אולי נגיד את זה. שיש איזושהי סמכות ציבורי שהאומה, הדברים, זה מה שהרקות דיבר, על צרכים הכלליים, אז רק את הצרכים הכלליים מסורים ליד האומה. חופש המצפון זה לא נמצא לציבור. מאלה הם לא העבירו את זה למלך, והם לא יכולים להעביר את זה למלך, לזה צריכים הסכמה של דני וולף להעביר. אפשר אחרת אולי להגיד שיש דברים מסוימים שמופקעים מהכנעה, זה גם כן אפשר. להגיד שהכל הסכמה, הכל זה באמת הסכמה, אבל יש דברים שאני יכול להקנות, תשלום מיסים, יש דברים אחרים שאני לא יכול להקנות, שהם, לא יודע מה, חלק מעצמי או מוצרי, שאני פשוט לא יכול להקנות. אדם ישראל לא יכול למכור את עצמו כעבד עולם, פשוט לא יכול. יכול לכתוב הסכם כזה לא תקף, הוא לא יכול למכור את עצמו. אז אולי יש דברים מסוימים שהם מוגנים מהסכם. האופציה הראשונה שציינתי, אם זה הסכם, הסכימו שכל אחד, שאין חופש הדיבור, שאסור לבקר את ראש הממשלה, ומי שמבקר את ראש הממשלה הוא בוגד, ואסור להגיד שום דבר על פחיות, וזהו, אז מי שאומר מישהו על פחיות, אז הוא אויב העם. אני יכול להגיד, לא, אין דבר כזה. יש לי זכות אלמנטרית של חופש הדיבור, והאומה קובעת גם עניינים כלליים, חופש הדיבור זה לא אחד מהם. אופציה אולי ביניים, שגם בהסכם, הסכמים מוגבלים. אני יכול להקנות דברים מסוימים, ודברים מסוימים הם בעלי מסירה לציבור, ולא כולם. יש דברים מסוימים שאני לא יכול להעביר לציבור, אפשר אולי להגיד משהו שלום מזה, שזה לא כלול, אין דבר. אוקיי, זה אוקיי, אז זה פחות או יותר הרעיון. ובואו, אז זה הרעיון הכללי, שאולי דין המלך קיים במדינת ישראל, זה שיש כאן בעצם דין המלך תלוי בהסכמת העם, במובן הזה שהעם מסמיך ומעניק כוח למלך, אז באותו מידה הוא יכול להסמיך מלך, הוא יכול להסמיך מלוכה, הוא יכול להסמיך משטר דמוקרטי. Okay? זה המהלך החשיבה של הקו הזה. Okay, אופציה אחרת, ובהמשך אולי נשלב את שני המסלולים האלה, זה בית דין דמלכותא דינא, ובואו נראה על מה הסוגיות בסיסוי דין דמלכותא דינא. מה שמאוד מעניין, אולי זה די, חושבים על זה, זה די צפוי, שדין המלך יש לנו מעט מאוד, דין דמלכותא במיוחד יש יותר בגמרא, יש כמה סוגיות, אבל מעבר כך בראשונים יש המון חומר על דין דמלכותא, בגלל, גם בראשונים, גם באחרונים, חלק בגלל שזה היה ממש מעשי, והיה העימות שקיים היום אצל אנשים דתיים, אצל יהודים דתיים, היה קיים בדורות הקודמים לכל עם ישראל שחיו בעצם בכלכלה זרה עם חוקים משלה ולנו חוקים משלנו. וזה מאוד, התהליך הזה מאוד דומה, שכמובן חוקי מסחר וקניין וכל הדברים האלו היו משותפים לכולם, וכך היהודים התנהגו, ואז פתאום בא ראובן ושופט לפי הרב של מי השור שנגח לשור. אוקיי? אז יש המון ספרות על דין דמחות הדינה, מעט מאוד על דין המלך. Okay. אז אבל בואו נסתכל, נודיעים להרגם לחרמים ולמחוסים שהיא תשומה, אף פי שאין תשומה, אתה עובר דרך המחס, עובר דרך היהל, רוצים אותך ואומר, זה מהגיס שלי, מישהו נתן לי, זה לא שלי. Okay. האם זה מותר? אז זה אפילו בנדר, זה מותר. Okay. בואו משמעות דין דמחות הדינה, הוא אומר, איך ניתן לשקר להבריח מן המחס, אם יש לו בעצם מגיע לו המחס, המחס הוא בעצם שייך לו. אמר רב חנינא, אמר רב כהנא, אמר שמואל, במחס שאין לו קצבה. ורבי יני אומר, במוחס העומד מאליו. אז כאן יש שני מוחסים, שמחס של המלך, מוחס של המלך, יש לו תוקף, מוחסים אחרים אין להם תוקף, מה שני מוחסים האלו, אחד שאין לו קצבה, ושנית, סתם איזשהו פרוטקשן, מישהו קם על גרסו ואומר, אתה עובר דרכי, אני נותן שירותי הגנה, כן? שירותי ייעוץ והדרכה. ובלעדיי, אז בסדר, לך תסתכל. אבל משתמע מהם שבאמת במוחה של המלך העמיד על הגשר אינו הכי נמי אינו הכי נמי שעשו לשקר אמר בגיטין כל השטרות העולים בערכאות של, של עובדי כוכבים אף הפי שחותמיהם עובדי כוכבים שבים. יש שטר ומי חתום על השטר תלמדו עוד מעט הגעתם לשטרות? מה? הגעתם? אז כמובן צריכים שהעדים כשרים, גויים שחותמים, השופט זה, ונוטריון לא נחשב. איך הם כשרים? אז כאן בהתחלה גמר אומרת שיש שני מצבים. יש מצב אחד שיש מעשה קניין והשטר רק בא לראיה, אז כאן אולי יש איזשהו אומדנה שהוא באמת מחר. אם השופט בכיר חתם, אם אנשים נאמנים חתמו על השטר, אז זה סימן שהייתה ראייה, עומדנה שיש שהייתה פה העברת בעלות. אבל מה קורה אני רוצה לקנות? לא, לתת מתנה שאין העברת כסף. מה קורה? על המתנה במייקה קני, לא באשטר, האשטר, רחס בי בעלמו. לא שווה את הנירה, המשמעות דין מחוץ לדינה, ובהתאם את הניחוץ מכגיתי נשם. אז הפתיחה הראשונה זה דין מחוץ לדינה, שהמחוץ טען. דרך הקניין הזאת מקובלת, צריכים חותמים מסוימים, נוטריון, לא יודע מה, אז זה מהווה מעשה הקנאה, למה? בגלל שהמלכות תיקן. האופציה השנייה, שאין הכי נעמי לא, שבאמת הדין דמלכות הדינה, זה אך ורא, הדין דמלכות הדינה, זה לא קיים כאן, ומעשה קניין על ידי שטר כזה לא תקן. אז זה בעצם שתי הסוגיות, יש עוד סוגיות בבת, יש עוד סוגיות בבת, כמה זה שתי סוגיות העיקריות. מה הסיבה לכך? למה דין דמחות הדין? אז כאן יש עמדת הרן, או הרן שמביא דבר תוספות. דבר אחד, וזה נקודה שנחזור אליה בהמשך, האם יש איזשהו מגבלות לקפריזות של המלך? נוחת שאין לו קצבה, וכיוון שכן, לאו דינו הוא, אלא חמסנותו. וחמסנותו דמוחס, לאו דינו הוא. כאן אני קצת מתלבט, מה בדיוק, ונראה את זה בהמשך. כאשר מדובר על מוחס שאין לו קצבה, מה בדיוק הבעיה? לא בעיה שהמלך לא, זאת אומרת, לא הציל את הסמכויות הללו? או שמבחינה עקרונית, גם דין המלך חייב להיות, יש איזשהו פרמטרים סבירים לדרך שהוא מטיל מיסים. הוא מחליט 95% מהסך. אולי זה לא הגיוני, זה לא פייר. או הוא מציל את הסמכויות על אדם שיש לו כפיזות. הוא כועס עליי, אז הוא מחייב אותי בכפור. הוא מטיל מיסים לא הגיוניים על רכבים, כשחברת טויוטה מרוויחה $1,000 מכונית והמדינה מרוויחה $15,000 על המכונית. זה הגיוני? כן, אולי יש איזושהי מגבלה של הגינות, שאולי אולי זה תלוי בהסכמתם, הם לא, לא יסכים לדברים מופרכים, כן?
יש הבדל אולי בין מלאכים שהם עסקו בהם לבין המלכות שלהם, כי המלאכים שהם עסקו בהם, הקופה הציבורית הייתה שלהם, ואפשר לקרוא לזה חמצנות, והיום זה מושקע בציבור. כלומר, הכסף הזה לא הולך לכיס של הממשלה, כי הממשלה הם כיס.
אוקיי.
אז אין לזה חמצנות, כי הם לא לוקחים
את זה. בגלל שזה דווקא למעלה. אני נוטה יותר לחשוב, וזה נראה שזה, אולי, שיש לזה יותר סמכויות בגלל זה קופה צור. אוקיי. יכול להיות. אוקיי, אז זה מה שהוא אומר. אז מה שאני רוצה להגיד, כאן ניתן להגיד משהו אחר, שזה לא טענה של הגינות, אבל אתה בעצם אומר שהמוכס עובר על מצוות המלך. מה קורה אם מצוות המלך אמר, ביד המוכס יש לו את ההחלטה. הוא יכול להעריך, יש לו, אני יודע, כושר שיפוט, מרחב תמרון, חייב אנשים כמו שהם רוצים. כמובן, אף אחד חושב שזה פייר שהוא מקבל להדוך מהשומה מהמסע המסע. אבל ככה הוא קבע. אז אני לא יודע, או עצם ההצלה היא לא תקפה, בגלל שזה רק מוחה, זה צריך לעבור איזשהו צינור מסוים. אז זה מעניין, גם כן. בואו נגיד שאין לו קצבה, אבל הוא בן אדם הגון. הוא נכון, הסמכויות שלו בלתי מוגבלה. אבל הוא לא מפריז. הוא לא מפריז בגלל שיש גשר אחר ליד, והוא יפריז, אנשים יברחו לגשר השני. או לא יגיעו בכלל. או זה ידכא את פעילות הכלכלית. אז הוא יעשה שיקול שהוא לוקח מעט מאוד. אבל זה בסמכות שלו לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול להחרים את הכל. הוא אף פעם לא עושה את זה, הוא בן אדם הגון, וגם כן, בשביל האינטרסים לטווח ארוך, הוא רוצה שאנשים יגיעו לגשר הזה. אין לו כל את הקשרים, יש לו רק קשר אחד. מה הדין בזה? אז אלו נפקא מינות מעניינות. האם עצם הטלת מס שאין לו קצבה הוא פסול? האם הקצבה או לא קצבה זה סימן לכך שזו לא החלטת המלך? האם עצם הרעיון הזה שיש הצעלת סמכויות וביזור סמכויות לאיזשהו אנאלפבט שיושב שם על הגשר, זה עצמו עושה את זה לא הגיוני. אם המלך יכריע, אז יש לו ראייה כוללת. הוא מציע לאיזשהו פקיד שיכול לתקול את כל העסק, זה עצמו פסול. אפילו אם הוא לא עושה את זה, אוקיי, אז זה אילו שאלות שאני מעלה לגבי אילו מצווה, ועוד מעט נראה שגם כן הרעיון הזה והביטוי הזה של חמצנות דמלך, שהוא לא תקף כאן, מאוד מעניין, הרן משתמש בביטוי כפול. זה לא חמצנות דמלך, זה חמצנות דמוכס. זה מעניין, אוקיי? אבל הוא אומר שיש פה איזשהו גבול שדבר שהוגדק יש חמצנות. עכשיו יש דבר מפורסם, כתוב בתוספות, דווקא במלחמת עובדי כוכבים עמדים למחות הדינה. רק הגויים יש דין למחותה, מפני שהארץ שלו. ויכול לומר להם, אם לא תעשו מצוותיי, אגרש אתכם מן הארץ. אבל מלכי ישראל לא, לפי שארץ שלו כל ישראל שותפים בה. אז הוא אומר, בעצם במלכי ישראל אין לנו את הסמכות של דין למחות הדינה, והסמכות של מלך בחוץ לארץ נובע ממה? נובע בגלל שהקרקע שלו. כאן יש רשב"ם שלכאורה הולך בחזרה למשהו קרוב, בוא נראה. מה משמעות דין מלכות הדינה? כל מיסים וארנוניות ומנהגות של משפטי המלכים שרגילים להנהיג במלכותם דינו. הביטוי מאוד מאוד מפותר, ואני קשה לדעת בדיוק במה מדובר. יש מנהגים של משפטי המלכים. אז בכל המדינות אירופה נהוג משטר כזה. יש ארץ אחד עם מלך עם קפריזות מסוימות, והוא עושה משטר קצת שונה. זה תופס או לא? זה צריך להיות דבר שמקובל אצל כולם, צריכים, אני יודע, רמת מס הכנסה ורמת מכס פחות או יותר משתווה באותו משטר. מלוכה שמחליטה במקום מס הכנסה שהם יטילו מס הון. כל שנה אדם חייב לתת אחוז מסוים מההון שיש לו. זה גם כן שיטת מיסוי אפשרית. יש אפילו ויכוחים מה עדיף, או דבר מאוד מעניין. בהחלט אפשר לבסס תקציב ממשלה על בסיס מס כזה. כל הממשלות אין להם מס ירושה. או עצם מיסוי זה דבר שמקובל. יש איזשהו חוקים ייחודיים לגבי כל מיני דברים אחרים שלא קשורים למס, האם זה מקובל? אז כן, חופש העיסוק, לא יודע. אז זה באמת, אני לא יודע מה זה כולל, מה זה משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם. משפטי מלכים שלא רגילים להנהיג, או ש... זה באמת משפט מאוד מאוד מפותל, דרך דרכו בקודש של הרשב"ם בבטרה. בואו נמשיך. ומה הסיבה לכך? שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטם. כאן יש משפט יותר ברור ויותר כולל, שהסכמת העם מצילה סמכויות למלך. וכאן שכל בני המלכות. אוקיי, אז רק לסכם, הרן אומר דינה בחלטות דינה, בגלל שהקרקע של העם, הקרקע של המלך, הוא יכול להוציא כל מי שהוא רוצה ממלכותו. הרשב"ם אומר שיש הסכמה כללית של העם. הרשב"ם באמת משתמש בביטוי של כל, והוא באמת מעלה את השאלה שנשאלה על ילק, ואנחנו שאלנו קודם, מה קורה אם יש אדם מצוברח שלא רוצה להיות, לא רוצה להיות חבר בשבט, והוא רוצה לצאת לטיול בעצמו ולא ללכת עם כולם, האם זה מותר, האם זה צודק לגבות ממנו מיסים או לא, לשליט עליו המשטר המלוכה. כאן יש דבר מעניין. מה שרציתי להגיד, מה שמעניין ברשב"ם, אם אני מקבל את הקרן אורו ודברי אורו ואני מקבל את ההסבר של הרשב"ם בדינא דמלכותא דינא, אני מתקרב לנקודה שבו אני אומר, האם זה דין המלך או דינא דמלכותא דינא? אני אומר, זה רק תרגום מעברית לארמית, אבל בעצם זה אותו דבר. אם דין המלך תלוי בהסכמת העם שהעבירו לזה, ויש מלכות בלי מלך, בלה 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 בלה, וזה בעצם הסכמת העם בתוך משטר מסוים. למה דינא דמלכותא דינא? בגלל הסכמת העם למשטר מסוים. אז למעשה זה אותו סיפור.
אפשר לומר שזה עובד הרבה יותר טוב עם דמוקרטיה, כן? שזה לא טוב.
כן, יכול להיות שאני אגיד, בסדר, נכון, אפשר להגיד אפילו לחלוק על המודל של רב קוק למינוי מלך, או של קרן אורו, ולהגיד שדמוקרטיה זה הכי טוב, בגלל ש... אנחנו בוחרים, נכון, זה גם כן, זה אופציה להגיד שאנחנו סופר מלכות, שזה פרדוקסלי, זה לא רק מלכות סוג ב', זה מבחינה מסוימת, זה מקדם מלכות. אוקיי, זה גם נכון. אבל מה שכאן אני רציתי להגיד, מבחינה הסמכות שמתקש לזה בדין המלכות ובדין המלך, זה או זה, לפי גישה מסוימת, לפי, אם ניקח שתי עמדות, כל אחד מהם נגיד למצב שאין שום הבדל, וזה פחות יותר מה שיש לנו במאירי כאן. ודבר זה אין בו חילוק בין מלכי ישראל למלכי האומות העולם, שראי אף במלכי ישראל פסקנו בשני של סנהדרין שכל האמור בפרשת המלך על ידי שמואל הנביא מלך מותר בו. מותר לעשות, כתבו שלא נאמר כן על מלכי ומלכי העולם, אבל מלכי ישראל אין ידם כיפה לחדש בדינים כלום. אז זה דבר אמרו פחות, אבל דעה ראשונה, זה בעצם מה שאני אומר. רשב"ם בדינה דמלכותא דינא, קרן אור ורב קוק בדין המלך, אז האמריקן מצרף אותם. אין שוני. ולמה אין שוני? בגלל שפסק מכל שם נאמר בפרשת תנ"ך, מלך מותר בו. אילו הייתי פוסק אחרת, אז לא. אז דין המלך בנוי על דין דמלכות הדין. אז רן אומר, אין דין דמלכות הדין במלכי ישראל, ומירי אומר, יש. בגלל דין המלך. בכל זה באמת, פחות יותר מה שאנחנו אומרים, שבעצם אין חילוק. דין דמלכות הדין זה המלך, ולא בודקים הדת ולא כל כך משנה. וזה אוקיי, ואתה זאת אומרת שדין המלך תלוי בבעלות המלך על הקרקע וארץ ישראל, הדבר הזה לא שייך. דרך אגב, האמת זה ממש לא פשוט, זה ממש לא פשוט. לכאורה הקניין הפרט על חלק בארץ ישראל זה יוצא מן הכלל, זה יוצא מן הציבור. לא, לא, מי נתן לי חלק בארץ ישראל? בכל זה חלק מהקניין הכללי. דברים תזו לי ממש לא פשוטים. הוא אומר לי, אם אני מקבל את הרעיון, הגישה הזאת של דין דמלכותא דינא, שזה שייך לציבור, מה שאני חושב משהו ברב קוק, שהציבור מחליט מי הוא מלך, לא שאני, שכל הפרט ופרט שמופיע ב... משום הבוחרים מסר את הזכויות הפרטיות שלו לציבור. אבל זה אומה שיש להם את הסמכות הזאת. אני בהחלט יכול לטעון שהארץ ישראל לא שייך לפרט. הוא שייך לפרט בגלל שהוא חלק מהציבור. הוא אומר לציבור יכול לכפות את דעתו על הפרט. אז דברי תאוסטרל, יש להם איזשהו היגיון, אבל זו תפיסה מאוד מעניינת לגבי הבעלות היחידים בקרקע ארץ ישראל. כאן אני רק רוצה לציין, יש קטע מאוד מעניין באוצר גונים בקידושן, שאומר בדיוק, ממש מדגיש את הנקודה הזאת, שהקניין שלנו בארץ ישראל לא נובע, אינו נובע מזכויות יחיד. זה נובע מזה שהיחיד הוא חלק מהציבור, ארץ ישראל שייך לעם ישראל. זה מתחלק ליחידים, אבל זה שייך לעם ישראל. אז גם דברי תוספות יש בהם חידוש בנקודה הזאת. וכמובן, המאירי הוא מאוד דומה לרמב"ם. אוקיי, מה קורה בחושן משפט, בשולחן ערוך? וכן אם הרס בתים, זה כמובן מדבר על מלך של נוכרים. וכן אם הרס בתים ועשה דרך החומה, מותר ליהנות בה. וכן כל קיוצי בין זה, שדין המלך דין הוא, דין, והוא שיהיה מטבעו יוצא באותן ארצות. אז כאן זה דבר מעניין, הוא אומר שיש מגבלה שמטבע יוצא, עוד מעט נגיד לזה, הוא אומר שבעצם זה המוחס שמעמיד עצמו, אז זה המבחן. מה זה מוחס שמעמיד עצמו? מי שיש לו מטבע, סליחה, מי מלך? מי שמטבעו יוצא באותן ארצות, לא צריכים מעניין, לא צריכים מטבע בינלאומי, גם מטבע באותן ארצות שהוא שולט, זה סימן למלכותו, שהרי הסכימו עליו בני אותו הארץ וסמכה דעתם שהוא אדוניהם והם לא עבדים, שאם לא כן הרי הוא כגזלן בעל זרוע. אז כאן באמת די משמע כמו הרשב"ם, שיש הסכמה. כאן כמובן ההסכמה היא הרבה יותר קיצונית. היה אפשר באמת לדבר במונחים אחרים, שהם הסכימו לשלם מיסים, הסכימו לשמוע על תשדירי בחירות, לא יודע מה, הסכימו לכל מיני דברים. הסכימו למסור את הכל? כן, אולי זה תלוי במשטר, אפשר להסכים למסור הכל, אפשר למסור פחות. אוקיי, אבל גם יש ביטוי מרחיק לכת שהם אדוניהם והם לא עבדים. דרך אגב, ברגע שאני אומר את זה, די קשה לדבר על איזשהו מגבלות. אוקיי, כאן ניתן, וזה בנקודה עכשיו שננסה להבחין בו, הם באמת הכוח והמקור הסמכות משפיע על היקף הסמכות. אז כאן יש פה, ונראה בהמשך, איזשהו ראשונים שתולו את זה בקרקע, ניתן לתלות הרבה בקרקע. כלומר, אם אני אומר, אם מישהו בבית שלי ואני אומר לו לא שאין סיגריות, אז זה קשור לקרקע, בגלל שאני יכול להעיף אותו מהבית. אז בעצם היכולת להעיף אדם זה מאוד חזק, והסמכות הזה לכל מקנה לי המון המון סמכויות. כן, לכל יכולת לסלק באמת כמעט מעניק לו סמכויות בלתי מוגבלות. אם הסמכות העם זה אם הסמכותו נובע מההסכמה, אז כאן לכל זה תלוי בהסכמה. כאן בוא נראה את הרייבד. לא נאמר דין למחות הדינה, אלא בדברים שהם עסקי המלך, כענייני המכסים והתקסאו שלו, אבל לא בעסקים שבין אדם לחברו. דרך כלל זה המקור, זה בספר התשומות, זה מעניין, אבל זה הגיע לספרות הפסיקה דרך ספר התשומות. יש ספר התשומות מאוד מושפע מהרייבד. יש המון רייבד שם. זה באמת די מגביר. כמובן, לא כל כך ברור מה כלול בתוך מכסים ותקסאות, אבל זה באמת די מוגבל, והוא אומר שזה לא קיים בעסקים בין אדם לחברו. אני עושה הסכם עם השכן שלי, המלך אומר שזה לא תקף, אני אומר, מי שאל אותך? אני שאל את השולחן ערוך. לגבות מיסים? כן, בסדר, זה הסמכות של המלך. אבל שהוא ידחוף את האף שלו בתוך עניינים שלי, מה פתאום? Okay? כמובן, הרייבד זה לא כל כך ברור ברייבד איך הוא מתמודד עם הגמרא בגיטין והגמרא בבטרה. שם נאמר שגם המלך יכול להגיד אם המקח X קיים או לא. איך זה קשור למכסים ותקסאות? וכאן הספר שמות נכנס לזה קצת. מקיים הולך ששטר הדרך האות מתקשה משמדין למלכותה. כולו שטרות שרים אפילו לת לי למלכותה עסק בהם. כדתנן כל השטרות העולים בערך האות של גויים שרים חוץ מגיטי נשים. גיטי נשים. כל דבר שבממון גזירתן מתקיימת מן הדין. ושמע מנה בכולו דינים ומנהגים, דמנהיגים מלאכים במלכותם ומחזיקים לכל המחלות בכולם, דיני עמדים. אז כאן הוא בעצם דוחה את הרייבד, הוא אומר, בדיוק זה. סוגה מפורשת בגיטין, שהם יכולים לעשות קניינים. איך זה קשור, בדיוק קשור עם קרקע. כאן יש לנו אור זרוע. כתב רבי אביעזר, יש מפרשים דווקא בקרקע שייך לומר דינה למלכות הדינה, זה מגבלה קצת שונה מהרייבד. הרייבד דיבר על מכסים ותקסאות. כאן זה דבר לא קשור לקרקע. כמובן, אם אני... ויש אומרים אפילו בין שער ענייני ממון ולא הכריע. ולי נרד, לא מן דינה דינה אלה בקרקעות ובמשפטים התלויים בקרקעות. כן, זה כגון מחס, שאומר לא יעבור אדם בארצו אם לא ייתן מחס. כלומר, מדובר שאדם, שלמלך יש הגשרים, יש לו גשר. כלומר, אז הוא מעמיד אדם, הוא אומר, אתה לא יכול לבוא בבן גוריון, אם אין קיים את המשלם מחס. אז זה תקף. וכדמין מחזקת הבתים, דריסיתא דפרסאי עד 40 שנים. זה בהוכחה על קקל. ואמר נמי מלכה, אמר דייב טסקה, לך אל ערה. זה סוגיה בבקמה. וגם כרגד הקרקף, גב ושם לא יהיה בארצי אם לא ייתן כך וכך. כלומר, יש החרמת נכסים, יש החרמת קרקע אם אדם לא משלם את היטל ראש. כל זה קיים בגלל שזה איך שקשור לקרקע. וניתן אם הדדי ודין דינה היא דינה שהארץ שלו היא, והנה הוא שי אדם שיעבור בארצו אם לא כמצוותו. אבל אם כותב על מלכות שאינו שלו וכבשה בגולה וכבושה שכבשה בגולה כי היה דסקין בגיטין, זה לא חבר פשוט, אני לא יודע מה אהב ממנה. כלומר, הדין המלך לא קיים בארץ שלו שלי פה, שארצות הברית לא יכול לחוקק חוק שאנשים בארץ ישראל לא יעשו X או Y. אוקיי, מה הקשר? למה הייתי חושב שכן? אבל הוא מעלה את זה כחלק מהתוצאה של החידוש שלו. או אדם שאינו חפץ בארצו, זה דבר מאוד מעניין, אדם הוא בארץ והוא בדיוק אותו אדם שאומר לא מדובשך ולא מעוקצך, אינו חינם הוא יכול לוותר. אז זה הרזרו אומר שזה דברים הקשורים בקרקע.
הוא לא אומר שסתם קוצר למחות שמה שלא כי הוא שם לחוד אחר,
אז יש לו, אתם מצליחים איזשהו הסכמה שם?
שהוא כבש אותה.
אז הוא כבש, הוא
כבש. הוא כובש איזשהו,
אז הוא כובש איזשהו מושבה, הוא אומר, כשאתה כובש איזשהו קרק, כזה, אוקיי, אוקיי, אז כאן יש לנו כמה דברים. רייביץ' זה רק ענייני מיסים, המחור כסף שמגיע למלך. יש ארזרוע, וכאן יש שאלה של ראשונים, מי שרוצה לבדוק בהערה 32 דינה מחלוקת דינה. גם כן יש ספר של, הוצאתי את זה מספריה, של שילה, שיש ספר הזה, אבל גם כן באנציקלופדיה תלמודית יש סיכום די טוב, אפשר להגיע למי שרוצה להעמיק במקורות, תמיד כדאי להעמיק במקורות.